נעשה היום שילוב בין 17 בתמוז והכניסה לימי בין המצרים לבין איפה שאנחנו נמצאים בתחילת תחילת המבוא. כן, אנחנו אמרנו שאנחנו מתבוננים על בחרנו את מרן הרב כרבי שלנו, כרב שלנו, משום שאנחנו מאמינים בזה שהוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להאיר את אור הגאולה ולברר ענייני הגאולה. אז לכן אנחנו התלמידים שלו, כי אנחנו בדור שהנושא הזה הוא נושא שהכי קריטי להיות מצוי בו, להבין אותו, להיות שייך אליו. ועל כך בעצם שאלנו, אנחנו צריכים את זה עצמו להבין. למה כל כך חשוב ללמוד את הנושא הזה? מה זה כל כך קריטי להבין את הנושאים שנוגעים לענייני הגאולה? הרי השאלות הכי הכי בסיסיות של החיים, שנוגעות לכך שהאדם צריך לקיים תורה ומצוות, לקיים את השולחן ערוך, לתקן את המידות שלו, לעבוד את השם, לכאורה הן לא נוגעות ולא משתנות בין אם אנחנו בדור הגאולה או אנחנו לא בדור הגאולה. אז למה כל כך קריטי וכל כך חשוב להתעסק בנושא הזה? מה זה נותן לנו? מה זה ישנה לנו בחיים אם אנחנו נלמד את ספר אורות, נדע את ספר אורות או לא נדע את ספר אורות? אז הרב ציודה היה רגיל, אנחנו מתחילים עכשיו להגיד את התורות ואת כן, את העמדה שלנו, את התפיסה שלנו, את הדברים. אז הרב ציודה היה רגיל להזכיר את מה שכתוב, שכשהאדם בא לדין, זה שואלים אותו שלוש שאלות: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, זו השאלה השנייה, והשאלה השלישית זה ציפית לישועה. אז כאן אנחנו רואים איזשהו יסוד, איזשהו עיקרון, שיש חשיבות עצומה לצפות לישועה. הרב ציודה גם היה מזכיר את הרש"י, שרש"י אומר, ציפית לישועה, שואלים את הבן אדם, ציפית לישועה, זה האם ציפית שדברי הנביאים יתממשו בימיך? אני לא יודע למה הרב ציודה כל כך היה לא חשוב להזכיר את הנושא הזה של הרש"י הזה, מה כל כך הקריטי של הרש"י. יכול להיות שהרב ציודה רמז ועל זה אני עוד מעט אסביר, שבכל הדורות כולם בוודאי שואלים אותנו, שואלים אדם גם אם הוא היה חי לא בדור הגאולה, לא בדור הזה, בכל הדורות, בכל זמני הגלות, גם היו שואלים את הבן אדם אם ציפית שהגאולה תבוא בימיך. אבל אולי השאלה הזאת היא מתגברת במיוחד כשכבר גאולה צריכה להגיע, הציפייה לישועה בזמן מתי שהגאולה עוד לא צריכה להגיע, אז בוודאי שצריך אותה, אבל אולי היא פחות קריטית. אבל הציפייה לישועה כשהגאולה צריכה לבוא, אז היא חשובה יותר. כן, אז מה בכלל כל כך החשיבות בנושא הזה של ציפייה לישועה? אז דבר ראשון, חשבתי להגביל את שלושת השאלות האלה: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה וציפית לישועה, שלוש שאלות שנשאלים כשבאים לדין, אז קודם כל אני רוצה קצת להבין, כלומר, יש פה איזושהי טענה, שכמו ש... למרות שהתורה היא מלאה במצוות, מצוות הסין, מצוות לא תעשין, יש תרי"ג, מצוות הסין, ורמ"ח ושסע, הסין ולא תעשין, ולמרות שאנחנו מצווים על כך שלא נגיד פרשה מסוימת היא יפה, מצווה אחת היא קלה, מצווה אחת חמורה, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ואסור לנו לעשות איזשהו מדרג בהחשבה של הדברים, אנחנו רואים שחז"ל התכוונו את זה, לומר את זה באיזשהו רובד אחד, ברובד אחד באמת המשנה מורה לנו, אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות, ואתה צריך להחשיב את כל את כל חלקי התורה באותה מידה, ואת כל הציוויים שאתה מצווה לעשות באותה מידה, אין הבדל בין אם אתה מצווה בהלכות בית הכיסא, אם אתה מצווה בהלכות נטילת ידיים, אם אתה מצווה בהלכות שעת נז, הכל אותו דבר, הלכות בשר וחלב, הכל זה, אתה לא יודע מתי שכרה של מצוות, ואז לכן אתה צריך להתייחס לכל, שבכל יש את ה... האור האלוקי העליון, כן, אני מבין שהמושג הזה של שכר, זה, מה זה, אתה לא יודע מתן שכר של מצוות, איך שאני מבין, אני מבין ככה, שכל מצווה ומצווה יש את עצם עשיית המצווה, ויש את הנשמה של המצווה, יש את איזה אור יש כתוצאה מכל מצווה ומצווה. אז האדם יבוא ויגיד, האור הזה של המצווה הוא יותר, המצווה הזאת היא חשובה יותר, המצווה הזאת פחות חשובה, ואז יצא בסופו של דבר שכל האנשים ירוצו למצווה אחת ולא, ויזנחו מצווה אחרת. אתה לא יודע את האור שיש במצווה הזאת שאתה מזניח, והאור הזה אי אפשר לוותר עליו. אז זה ודאי עם צד אחד שבאמת חז"ל אמרו לנו שאתה לא יכול להחליט בסופו של דבר בין פרשיות התורה, ואתה צריך להם את כולם כאילו אתה לא מבין. זה מצד אחד. וזה באמת הוראה שבאה ואומרת, תהיה יהודי שעושה מה שאתה מצווה, ואל תיכנס עכשיו לצדדים היותר פנימיים של הדברים, למשמעות של הדבר, אם תעשה בתמימות. הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, תעשה, וזהו. בכל אופן, אנחנו רואים שבהרבה הרבה מקורות, כן, חז"ל מנסים כן לתת לנו את השכר של מצווה, או את התוכן הפנימי של כל מצווה. יש מצוות, למשל, שחז"ל אמרו עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. שמה חז"ל אומרים לנו את הדבר הזה? אז אנחנו רואים שכן חז"ל באו ואמרו לנו שעם כל זה שיש לנו המון המון דברים של המון המון חיובים, יש מקום לעשות איזשהו סדר בין הדברים. עוד יותר בצורה קיצונית, זה מה שחז"ל עמדו בסוף מסכת מכות על על כך ש יש תרי"ג מצוות. אחרי כן בא דוד ועמידם על 11, עד שבא חבקוק ועמידם על 1, צדיק באמונתו יחיה. כלומר, אנחנו רואים שכן חז"ל ראו איזשהו צורך כן לעשות לנו איזשהו סדר בתוך עולם המצוות. אז לא תכננתי לדבר על הדבר הזה, אבל אני חושב איתכם ביחד. אז איך אפשר ליישב את המשנה? מה הדבר היותר מרכזי? מה שהמשנה אומרת שכל מצווה תעשה אותה ולא משנה, כן, אתה לא יודע מתן שכר של מצוות, או המון המון מאמרים של חז"ל שבאו ואמרו לנו בכל אופן איזשהו מבט על המצוות. אז אני מבין כך, שמבחינת עולם המעשה, מבחינת הלב מייסה, אז כשאתה שואל את עצמך, באה עליך מצווה, או האם לדאוג לזה שכל המצוות יתקיימו, בוודאי המשנה במסכת אבות אומרת את מה שהיא אומרת. אבל מבחינת לאיזה אור אתה מחפש בכל מצווה ומצווה. כשבא חבקוק ואומר, בא חבקוק ועמידם על אחד. אין הכוונה של חבקוק שאז אתה לא צריך לחיים את כל המצוות כולה. אלא כנראה חבקוק בא ואומר, בכל מצווה ומצווה שאתה מקיים, אתה תקיים אותה מצד עצמה, מצד זה שצריך לחיים את ציווי השם, אבל אתה צריך למצוא בכל מצווה ומצווה את הצד הזה של איך זה האמונה שבמצווה מחיה אותך. כנראה, בא חבקוק בעמידה מלאכה, זה אמר שהמגע שלנו עם כל מצווה ומצווה צריכה להיות דרך היסוד הזה של צדיק באמונתו יחיה. כלומר, היסוד הזה של, אנחנו לא מסבירים מה זה אמונה בדיוק, אבל אומר חבקוק, יש איזו יסוד של שכל אדם ואדם צריך להיות מלא אמונה, מלא כנראה הרגשה שהחיים שלו קשורים לאיזשהו מקור הרבה למקור אינסופי. נאמר חוויית האמונה, חוויית האמונה זה איזשהו קשר לאיזשהו חיות אינסופית. נאמר ככה, זה הצו הזה של בא מדם אל אחד על היסוד הזה של האמונה. אז כנראה חבקוק בא ואומר, את כל המצוות כולם, את כל התרי"ג מצוות, שאתה צריך לעשות את כולם, כי אתה לא יכול מבחינת העולם המעשה לבוא ולהגיד שהאור של המצווה הזאת הוא פחות מרכזי מהאור של המצווה האחרת, אבל מבחינת איזה דבר צריך להיבנות בך, איזה דבר, איזה יסודות, איזה יסוד כללי אתה צריך לי שמתוכו אתה עושה את כל המצוות כולם. אומר חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. לפני חבקוק הושע עמידם על שלוש, זה אומר שהוא הבין שבאדם יכול להיות משהו יותר מורכב, ולא שהאדם רק יבנה לא יחפש בכל מצווה ומצווה רק את הצד של האמונה, אלא במצוות כנראה יש מצוות שפונות יותר אל הצדק, יותר אל הזה, יותר אל הזה, וכל מצווה ומצווה יעשה אותה מתוך היסודות האחרים הנוספים. אז אני מבין גם כאן שחז"ל באים ואומרים שכשהאדם בא ביום הדין ושואלים אותו שלושה דברים, נשאת ונתת באמונה, קבעת העתים לתורה, ציפית לישועה, אז כנראה זה בוודאי שאנחנו ישאלו אותנו בשמיים, ישאלו אותנו על שיחה קלה, כמו שאומר סיידי שרים, והאדם, זה העניין הזה של מידת הזהירות, שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד משהו אחד, משהו אחד הוא צריך לעשות אותו, משהו אחד לא צריך לעשות אותו. אבל עם כל זה, באים ואומרים לנו, כשבאים ליום הדין, באים ואומרים לנו, אחרי המחויבות הבסיסית הזאת, שקיימת את כל פרטי הפרטים, ועל כל פרט ופרט אתה תהיה נידון כפרט, אתה גם תהיה נידון על איזה שהם דברים מאוד מאוד כלליים. כשאתה בא לידון על דברים מאוד מאוד כלליים, אז יגדירו לך, הדברים הכלליים זה נסעת ונתת באמונה, קבעת העתים לתורה וציפית לישועה. זה ככה אולי אפשר להתבונן על הדברים שבכלל באים ואומרים לנו שלושה דברים שבהם אנחנו נבחנים. אז הדבר הזה מאוד הזכיר לי גם את מה שהיה הרמב״ם כשהוא בא להעמיד את היסודות, את עיקרי האמונה, אז הרמב״ם כתב 13 עיקרים. אז קודם כל, עצם הדבר הזה שהרמב״ם כותב 13 עיקרים, יש בזה יומרה מאוד מאוד גדולה. מה זה שעוד פעם הרמב״ם כותב 13 עיקרי אמונה? זה לא נכון לבוא ולהגיד שכל אות ואות מהתורה היא עיקר אמונה? איך הרמב״ם בא ומנסח 13 עקרונות שהם יסודות האמונה? ואנחנו יודעים שהרמב״ם כותב את הדברים האלה, הוא כותב את זה כשיש לזה גם נפקא מינה הלכה למעשה בסופו של דבר. הרמב״ם הרי עושה חלוקה, אומר הרמב״ם שאדם מישראל שהוא מאמין ב13 עיקרים, אבל הוא לא מקיים חלק מן המצוות האחרות, אז כל מצוות בין אדם לחברו חלות כלפיו. כלומר, אתה צריך לקיים את כל מצוות בין אדם לחברו כלפיו. כלומר, גם אדם שהוא לא זהיר בכל המצוות, אתה לא נפטר מלהיטיב עמו, מלקיים מצוות הקמה, מלהשיב לו אבדה וכו'. אבל אומר הרמב״ם, אני כותב לך את 13 העיקרים האלה, זה 13 עיקרי האמונה, ואם אדם מישראל, אם יש מישהו מישראל שלא יאמין באחד מ13 עיקרי האמונה, אז הוא בזה מוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא מוציא את עצמו מכלל המאמינים, ואז אתה לא חייב כפיו בכל מצוות בין אדם לחברו. כלומר, אדם שלא מאמין באחד מ13 עיקרים, באופן פשוט, לפי הרמב״ם, אנחנו לא חייבים לאהוב אותו, אסור לנו אפילו לאהוב אותו. כן, זה מה שהרמב״ם כותב שם, על הנושא הזה 13 עיקרים. אז והרמב״ם בא והגדיר מהם העיקרים שבאמת הם מבחינתו עיקרים שנחשבים עיקרי אמונה, ושאר הדברים זה ענפים קטנים, כן, זה דברים דקים, זה כבר לא דברים שהם העיקרים. אז הרמב״ם כתב 13 עיקרים. ו13 העיקרים האלה, כן, 13 עיקרי אמונה, הרמב״ם חילק, בעצם עיקרי אמונה הם מחולקים לשלושה חלקים. יש את חמשת העיקרים הראשונים שמתעסקים בנושא האלוקות, האמונה בקדוש ברוך הוא. כן, זה חמשת העיקרים הראשונים של הרמב״ם, מתעסקים בנושא האלוקות, שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות, והאחדות הקדוש ברוך הוא, ועוד איך שהרמב״ם מנסח את חמשת העיקרים, שהקדוש ברוך הוא רק לא מותר לעבוד, להתפלל אליו. יש אחרי כן ארבעה עיקרים שהם נוגעים לתורה, נכון? זה שהתורה היא ניתנה מן השמיים, התורה לא תהיה מוחלפת, נבואת משה מול נבואת שאר הנביאים, ויש אחרי כן עוד ארבעה עיקרים שזה נוגע לענייני שכר ועונש. לענייני שכר ועונש. האמונה במשיח, האמונה בעולם הבא, האמונה בתחיית המתים, האמונה בבחירה חופשית. זה הקבוצה השלישית. אז יש לנו בעצם שלוש קבוצות. האמונה בקדוש ברוך הוא, התורה, והאמונה בגאולה, בעולם הבא, בתחיית המתים. אז זה ממש מקביל לשלושת השאלות ששואלים את הבן אדם. נסעת ונתת באמונה, קבעת העתים לתורה, ציפית לישועה. כלומר, יש פה שלושה יסודות מאוד מאוד מרכזיים שהם מלווים כל יהודי ויהודי. כן? מה זה? כן, בטח. זה מקביל לדבר הזה, כן, כי הנסיעה הנסעת ונתת באמונה, זה הכל מותנה, כמו שאומר המסיעה לשרים, במידת הנקיות, שהיסודות האלה של גניבה וגזלה וכל הדברים האלה קשורים לאמונה בקדוש ברוך הוא. כן? ביסודות האלה שהאדם מאמין שהוא לא בעל הבית והקדוש ברוך הוא נתן לו, ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מותר לו לקחת, ומה שלא לא, וש... כן, ככה אני מבין. כשאתה שואל את עצמך ממה נובע הדבר הזה, אם האדם יישא וייתן באמונה או לא, אז אנחנו אומרים זה תלוי בעיקר בנושא הזה, אם האדם חושב שהוא בעל הבית או שהוא חושב ש... יש בעל הבית לבירה, והוא מאמין בזה, והוא מאמין שאי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא, ואין איזה כוחות שאתה יכול לשחד אותם, ואין זה, ושאתה זה, כלומר, נסעת ונתת באמונה, אתה צודק, שהפירוש הוא, אם היית ישר בענייני מסר ומתן, אבל זה, אני חושב שזה קשור ליסודות האלה של אמונה בקדוש ברוך הוא, היראת שמיים הזאת. כך יהודי, אפילו שהוא לא, הוא לא ידע שום דבר מדברי תורה, והוא גם לא יאמין בגאולה, הוא יוכל להיות אדם שהוא ישר דרך ולא לוקח משל אחרים ולא מנסה לנחס לעצמו. כלומר, יהודי תמים, שיש לו יראת שמיים פשוטה ותמימה, זה הוא יקיים את הנסעת ונתת באמונה. אז המדרגה הראשונה של היהודי, היהודי קודם כל נבחן בזה שהוא ירא שמיים. השלושת היסודות האלה של של מה שאנחנו מדברים עליהם, לדעתי הם גם כנגד שלושה יסודות שהרמח"ל מדבר אחרי כן במידת החסידות, זה שלושה יסודות בסיסיים שאנחנו צריכים להתרגל כל הזמן, כל דבר לחשוב מצד שלושת היסודות האלה. יראה, אהבה ודבקות. יראת השם, אהבת השם ודבקות בקדוש ברוך הוא. זה שלושה יסודות שכל הזמן אנחנו, כל ההסברות שלנו הן צריכות בסופו של דבר לחזור לשלושת היסודות האלה, ליראה, אהבה ודבקות. אז היסוד הראשון זה האדם צריך להיות ירא שמיים. האדם צריך להיות ירא שמיים, זאת אומרת, לבטל את עצמו, להכיר את מקומו ולקבל את הנוכחות האלוקית במלוא עוצמתה. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד נוכח במציאות, והאדם צריך להתבטל אל מול הנוכחות האלוקית. זה עיקרון אחד שהאדם צריך לקבל, שהוא עוד לפני לימוד תורה, כמו שאנחנו רואים שם בגמרא, שאדם יכול ללמוד תורה שלמה, אבל אם אין לו יראת שמיים, יראת השם היא יוצרה, אם אין לו את היראה, אז אין לו בכלל את הפתיחה בכלל לכניסה להיותו יהודי. זה לא יעזור, גם אם אתה ליטאי, אז זה לא יעזור. בכל אופן, גם הליטאים מקבל את הדבר הזה, שאת היראת שמיים הבסיסית הזאת אתה צריך באמת שיהיה לך. אז זה היסוד הזה של היראת שמיים. היסוד השני, שהיא הקומה השנייה של הבן אדם, היא שלא מספיק שתהיה ירא שמיים, לא מספיק שאתה תיתן לה, כן, תבטל את עצמך לנוכחות האלוקית, אלא אתה צריך גם לקבוע את עתים לתורה. מה העניין הזה של קביעות עתים לתורה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר אנשים שהם רחוקים מלהבין את דרכיו ומלהכיר את אורו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם נבין ונדע ונלמד קיים את הדברים מתוך זה שאנחנו מכירים את דרכי השם, וכתוצאה מזה שאנחנו מכירים את דרכי השם ואת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אז אנחנו יכולים גם לקיים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לא רק בצורה של ההתבטלות של היראה, אלא גם בצורה של שאנחנו שייכים לאור הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להאיר בעולם. כן, זה החלק הזה של קבעת העתים לתורה. כל יהודי ויהודי לא מספיק שהוא יהיה ירא שמיים, הוא צריך להיות גם מלא בלימוד תורה. כן, הנושא הזה של תורה בדרך כלל, תשימו לב, תמיד קשור להופעת אהבת השם אלינו, ועל שאנחנו אוהבים את השם. זה גם בתפילה, אנחנו אומרים ככה, כן, גם בבוקר וגם בערב, אהבה רבה אהבתנו, במה בא לידי ביטוי זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה שהוא נותן לנו את התורה שלו. כן, בזה בא לידי ביטוי אהבת השם אותנו. ואותו דבר, איך אנחנו אוהבים, ואהבת את השם אלוקיך, איך אנחנו אוהבים את השם? על ידי זה שאנחנו לומדים תורה, והיו הדברים האלה, אשר אלוקים צווך היום על לבביך. החיבור בין תורה לבין אהבה הוא חיבור שהוא מאוד מאוד בולט. כמו שאני אומר לכם, השיעורים האלה הם שיעורי מבוא, שחלק מן הדברים אני זורק לכם רעיונות, ואני מבין את הדבר הזה שכדי שהדברים, הרעיונות האלה ישבו טוב טוב על לבכם, תצטעתם חלק בטח כבר הדברים האלה יושבים טוב על ליבם, וחלק, עם השנים, הדברים הולכים ומתרחבים. והחלק השלישי שיהודי צריך, זה הדבקות. צריך, לא מספיק שאנחנו מתבטלים לקדוש ברוך הוא, לא מספיק שאנחנו יודעים מי הוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו רוצים את המפגש, אנחנו רוצים את השראת השכינה, אנחנו רוצים את הנוכחות האלוקית, אנחנו רוצים גם שיהיה השראת שכינה, שיהיה לנו כן, מצב של, של דבקות עם הקדוש ברוך הוא. שלושת החלקים האלה, זה גם בעצם שלושת הברכות שמברכים בברכת כהני. כן. רגע. לא, הראשונה, אני לא יודע איך זה. כן, זה מתאים לנסות לנדת באמונה, אבל טוב, זה דרשה כבר, בואו נעזור. לא, אני סתם זורק. הברכה הראשונה, זה כדי שיהיה לכם בראש ככה, כשאתם מקבלים ברכת כהנים, אז מה אתם מקבלים? ברכך השם ישמרך, זה הברכה הגשמית, זה האפשרות להתקיים חומרית. יאיר השם פניו אליך, זה הבחינה של התורה, והעיסה השם פניך, זה הבחינה של השכינה. טוב, מה שחשוב לי, וזה מתחיל להתקשר ליום הזה שאנחנו נמצאים בו, שאחד מהדברים המאוד, החלקים המאוד מאוד מאוד משמעותיים במטרה של התורה ובנתינת התורה היא שיהיה השראת שכינה בעולם. הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, החידוש הכי גדול הוא שיכול להיות שכינה בתחתונים, שיכול להיות נוכחות ודבקות אלוקית איתנו, עם בשר ודם. זה החידוש הגדול ביותר, הנושא הזה של השראת שכינה. וככה באמת המציאות של, שלנו בנויה בצורה כזאת, שיש יש את, את עצם הקבלה של עול מלכות שמיים, האדם מקבל את הנוכחות האלוקית, יש את זה שהאדם גם זכה, והקדוש ברוך הוא נותן לו תורה, ואז הוא מבין יותר את מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואז הוא יותר הולך בדרכי השם, וכל זה בסופו של דבר בשביל להגיע למצב כזה שאנחנו זוכים לדבקות האלוקית, זוכים להרגשת הנוכחות האלוקית. על הרגשת הנוכחות האלוקית אנחנו כל יום ויום צריכים לעבוד. איפה אנחנו עובדים כל יום ויום על הרגשת הנוכחות האלוקית? כן, איפה זה בא לידי ביטוי, העבודה הגדולה על הרגשת הנוכחות האלוקית? אז זה העניין הזה של התפילה. כן, אדם חי ללא הרגשת הנוכחות האלוקית. האדם כן, לא נמצא בשעה של תפילה, אז הוא לא מרגיש את הנוכחות האלוקית. והוא לא נמצא בחוויה הזאת של הנוכחות האלוקית, שהאדם, אני יודע מה, מתעסק בענייני הרשות, רוב הזמן אנחנו מתעסקים בענייני הרשות. גם כשאנחנו מתעסקים בענייני המצווה, אז אנחנו, כשאנחנו מקיימים מצוות, זה לא תמיד שכל מצווה יש בה נוכחות אלוקית. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר מסוים, ואנחנו לא יכולים להרוס את הסדר. זה לא שאוטומטית כל פעם שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו גם מלאים ממפגש עם האלוקות, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. והשעות האלה שבהם האדם יכול להתמלא בהשראת שכינה, בחוויה כזאת של נוכחות אלוקית, זה שעות התפילה. זה העניין הזה של התפילה. וכל יהודי ויהודי צריך להיות, העיניים שלנו נשואות לרגעים המיוחדים האלה שהאדם זוכה לדבקות האלוקית, להשראת שכינה. זה זה העבודה הגדולה של כל יהודי ויהודי. כן, זה פרי הזמן, כמו שאומר הכוזרי. ובעצם החיים שלנו בנויים בצורה הזאת שאנחנו מבינים את זה, שאנחנו לא יכולים כל הזמן להיות עם הנוכחות האלוקית הזאת, אבל שעות התפילה הן צריכות להזין בעצם שכל היום אנחנו מחכים לשעת התפילה וניזונים משעת התפילה. ככה הכוזרי מתאר את הנושא הזה של התפילה. כי העניין שלנו זה להרגיש את הנוכחות האלוקית. אז כל פעם שאנחנו רחוקים מהרגשת הנוכחות האלוקית, אז זה נורא והיום, זה הרגשת חיסרון. מצד שני גם אי אפשר כל הזמן להיות במצב של תפילה. אומר רבי יוחנן, לוואי יתפלל אדם כל היום כולו. ככה אומר רבי יוחנן, רק בוודאי זה אי אפשר בסופו של דבר ככה. זה בנוי בצורה כזאת שיש לנו שעות תרכיזיות כאלה שיש בהן עוצמת נוכחות אלוקית, הן צריכות להקרין על השעות שבהם אנחנו קצת יותר רחוקים. גם רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו שלא התפללו, מסביר מרן הרב, זה לא הכוונה שהם לא צריכים תפילה, אלא המדרגה של התורה שלהם הייתה כל כך גדולה, שאצלהם היה מצב כזה שבשעת לימוד תורה היה נוכחות אלוקית, היה אותה עוצמה, אותה תרכיזיות שיש לנו בעת התפילה, היה להם את הנוכחות הזאת מתי שהם למדו. סתם אדם שהוא לא רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה, והוא צריך להקדיש זמן מיוחד כדי לרומם את כל מה שהוא עושה, אפילו את התורה שלו, למדרגה של שכינה. כן, למדרגה של השכרת שכינה. זה העבודה הגדולה הזאת שאנחנו כל הזמן עובדים על הנושא הזה של השכרת שכינה. של השכרת שכינה שאנחנו רוצים את הנוכחות האלוקית. יוחאי, זה בסדר? כן? טוב. אז אם אנחנו מבינים שזה באמת משמעותי מאוד, וזה התכלית שלנו זה באמת לזכות להשראת שכינה, עכשיו אנחנו מגיעים לשעת התפילה, ומה קורה שם בתפילה? האם השגנת זו גדולה ומתקנים לנו? כן, אז קודם כל אי אפשר להתפלל, אי אפשר להתפלל כשאתה שבע ומרגיש טוב בלי תפילה. ברור שאדם יכול להתפלל רק אם הוא מרגיש שחסר לו משהו. אם אדם לא יחסר לו, אם האדם טוב לו בלי תפילה, מגיע לתפילה, אז התפילה לא תעשה לו שום דבר. הבסיס הראשוני לחוויית השראת השכינה זה שאתה, יש לך צמאון בכל חי, שאתה מלא מהצמאון הזה, שאתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כן, זה הבסיס. בלי זה אתה לא יכול להתחיל לפתוח את הפה, זה פשוט. עכשיו, אנחנו מגיעים לתפילה, ואנחנו בעצם בתפילה באו אנשי כנסת גדולה ותקנו לנו תקנה מאוד מאוד חשובה, שכל עוד שאנחנו נמצאים בזמן של גלות, ואנחנו לא נמצאים במצב של גאולה, חס וחלילה שבן אדם יצייר לעצמו, יחשב לעצמו שזה המצב של נוכחות שכינה. האדם קצת מתחיל לגרד טיפה אולי את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל כל הברכות שם שאנשי כנסת גדולה תקנו לנו, הם נועדו כדי בתחילת המפגש, יש לנו תחילת מפגש, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שזה, אנחנו לא נוגעים, ובעצם השכינה היא רק מתי שהטוב בעולם מתגבר, והתשובה בעולם תתגבר, הטוב בעולם מתגבר, השפע בעולם, הברכה תגדל בעולם, הרפואה תגדל בעולם, הצדק יתגבר בעולם, הקרנם של צדיקים תתגבר, ירושלים תיבנה, מלכות בן דוד, השראת שכינה, זה יהיה השכינה! כל עוד שאנחנו עוד לא במצב הזה, אנחנו, יש לנו פירורים מאוד 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 קטנים, בגלות אנחנו כמעט ולא מצליחים לזכות להשראת שכינה! אז זה יסוד מאוד מאוד בסיסי שתקנו לנו של כנסת גדולה, כל תפילה ותפילה. זה הפירוש של ציפית לישוע, ציפית לישוע. כן? מה זאת אומרת ששואלים בן אדם שהוא מגיע לשמיים עם ציפית לישוע? ציפייה לישוע היא לא האם חשבת שהמשיח יבוא? האם אני יודע מה, היה לך, אם קראת את, את הנביא, את, ה, את הנבואות של ישעיהו, היה לך וורטים בזה? זה, לא זה שאלה ציפית על ישוע. כששואלים את הבן אדם ציפית על ישוע, זאת אומרת, זה צריך להיות איזה משהו קיומי, איזה משהו בסיסי, שצריך ללוות את הבן אדם יום-יום. צריך ללוות את הבן אדם יום-יום. מהו הדבר שצריך ללוות אותנו יום-יום? מה הפירוש שחזל רוצים שאנחנו נצפה לישוע? הכוונה היא שאנחנו נבין שהחיים, זה שאנחנו חיים חיים וזורמים בחיים בעולם הזה, ופחות או יותר נחמד לנו בזה, זה קטסטרופה. ואנחנו צריכים להיות באמת כל הזמן בעמדה כזאת, שאנחנו מצפים לישועה, מצפים להשראת שכינה, ואנחנו מבינים את הדבר הזה שאנחנו נמצאים במצב של גלות. זה המשמעות של ככה חזל תקנו לנו את התפילות. בסדר, אתה גם יכול לבקש כמה בקשות קטנות, אבל הבקשות הקטנות האלה, גם אם הקדוש ברוך הוא ייתן לך אותן, אתה לא תראה, זה לא הדבר, זה לא הדבר, זה לא מה שזה, אתה לא יכול להתפייס בדבר הזה, אז בסדר, תצליח באיזה מבחן, ואני יודע מה, לא יודע, כל אחד יהיה לך פרנסה טובה, זה לא הדבר. אתה, אם אתה מתפלל שהבקשות הפרטיות שלך זה העיקר, אתה פשוט מאוד תגיע לעולם האמת, ישאלו אותך ציפית לישועה, ואתה תגיד, תגיד, רגע, מה זה הישועה הזאת? על מה אתם מדברים בכלל? לא תבין בכלל על מה מדובר. לא. עיקר התפילה זה רוב מה שאנחנו אומרים. לא יכול להיות שעיקר התפילה זה לא ה-18 ברכות שאנחנו אומרים. זה עיקר התפילה. הבקשות הפרטיות זה משהו קטנצ'יק. זה משהו צדדי. גם. זה חיטימצי, אני יודע מה לזה. בסדר? זה השאלה הזאת ציפית על הישועה. כן. לא אמרתי שום דבר נגד הליטאים.
נו. כן. אם הם יכולו לבוא ולהגיד, ודאי יש תמי שמעון בר יוחאי, שבלי להגיע לציפית לישועה לגאולה שלמה, הוא הגיע לזה מתוך כוח התורה, ולכן אם תבוא תגמר תורה מבוקר ודרך, ותבוא תשקיע, עדיין תגיע לציפית לישועה, במצב הידיעני.
נכון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נראה, אבל תראה לי שם איזה רש בי אחד. על הכיפה. אם באמת אתה חושב, זהו, בסדר, אין בעיה. לא, רשבי היה מלא בשאיפה לשכינה. אני מניח שרבי שמעון בר יוחאי, זה לא זה שהוא אף פעם לא התפלל. כשפעם אחת הוא התפלל, הוא התפלל, אני יודע מה. כן, בטח ש... אז...
הוא לא היה
לו כשהוא היה במערה, ולפעמים, טוב, צריך ללמוד, זה נושאים של ל"ג בעומר. מה שחז"ל הגדירו, שאחרי שמתו, היה מגפה של תלמידי רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עולם שמם. מה זאת אומרת היה עולם שמם? היה מצב של הגלות, אתה מסרטט את המצב של האור בעולם. כן, מהו הרגע שהכי, שחז"ל מציעים אותו, שזה הרגע שיש בו הכי פחות אור, שיש הכי הרבה חושך? זה אחרי מיתת תלמידי רבי עקיבא, אחרי מרד בר כוכבא, שהמצב של עם ישראל באמת היה מצב של, זה נקרא שעת הדור של שמד, וגם התורה היה מצב כזה של אין זה, ושם רבי שמעון בר יוחאי נמצא. אז מה אתה חושב שהוא הרגיש? על הכיפק והכל נפלא? מה אתה חושב שהוא הרגיש? למה לא? כי אני אומר לך, כי אז הוא לא קרא נכון את מה שחזן אומרים. בסדר. עכשיו, בתוך המהלך הזה, בתוך המהלך הזה, אנחנו נמצאים ונכנסים לימי בין המצרים. כן? לימי בין המצרים, אנחנו עכשיו נמצאים בצום, נכנסים לאיזה מהלך כזה של בין המצרים, עד שנגיע בעזרת השם לתשעה באב, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. אז מה העבודה של ימי בין המצרים? מה אנחנו צריכים באמת לעבוד בימים האלה? מה הדבר שרוצים מאיתנו? כן, בשביל מה צריך ימי בין המצרים? בשביל מה אנחנו צמים היום? בשביל מה בתשעה באב זה יהיה צום עוד יותר כזה, קיצוני כזה? אז ודאי, כמו שאומר הרמב״ם, יש בחינה... וואי, אנחנו יש לנו רק 13 דקות, או אפילו פחות, כי אתם צריכים להתכונן לתפילה. יש לנו 8 דקות. נכון? מה השעה עכשיו? אז ודאי. טוב, אבל גם השיעור הבא זה יהיה בבין המצרים, אבל ממש רציתי שאני אגמור את ה... אז מה זה בין המצרים? אז בוודאי יש צד, כמו שאומר הרמב״ם, שהתעניות האלה הם ימי תשובה. מה זאת אומרת ימי תשובה? ימי תשובה יש לנו גם את הימים הנוראים, שמה צריך פעמיים ימי תשובה? תחליטו מתי תשובה, עכשיו או מראש חודש אלו. אז מתי עושים תשובה? עכשיו עושים תשובה או מראש חודש אלו? אז אומר הרמב״ם, לא, לא, צריך גם את זה וגם את זה. צריך תשובה של ימי בין המצרים, וצריך תשובה של אלול וראש השנה ביום כיפור. מה, למה ככה? ככה, ככה התשובה בנויה. שיש כמה יסודות לתשובה. התשובה בנויה, ככה כתוב, שקודם כל התשובה היא מתחילה מהכרת החטא. הכרת החטא. אחרי כן יש... עזיבת החכן, אכן יש קבלה לעתיד. בין המצרים זה ימים שאנחנו עוד לא עסוקים, עוד לא בעזיבת החטא, עוד לא בקבלה לעתיד. זה נצטרך בשיבה דנחמתה, ואחרי כן בימים הנוראים לעבוד על היסודות האלה של התשובה. בין המצרים זה ימים שבהם צריכים לעבוד על הכרת החטא. אז לכן כל הדרשנים והמוסרניקים שרוצים להגיד לבני האדם כמה הם נוראיים וכמה המצב נוראי וכו' וכו' וכו', שיעשו את זה בבין המצרים. נגמר בין המצרים, אסור להם להמשיך במהלך הזה, בגלל שבשביל זה יש את ימי התשובה של בין המצרים. אחרי כן זה סוג תשובה אחרת. כן, אחרי ימי בין המצרים זה סוג תשובה אחרת. בסדר? נסביר לך למה זה תשובה מסוג מיוחד. זה בחינה אחת. של מה העבודה של ימי בין המצרים. אבל אני חושב שיש בנושא הזה של ימי בין המצרים משהו נוסף, תוסיפת. ימי בין המצרים בעצם זה לחדד את הציפייה לישועה. זאת אומרת, אם בכל השנה מניחים לנו ואומרים לנו, בסדר, אנחנו לא יכולים להגיד לכם, אל תאכלו, אל תשתו, תמעטו מהחיים, משהו כזה, זה לא גזרים, לא גזרים גזרה לציבור, אלא אם כן הרוב הציבור יכול לעמוד בה. אז אנחנו לא יכולים לשגע אתכם ולהגיד לכם לא לחיות. אבל מגיע בין המצרים, חז"ל עשו לנו לאט לאט התקנות, כדי שבאמת נהיה אנשים שמצפים לישוע. איך אנחנו נהיה אנשים שבאמת מצפים לישוע? שנהיה בהרגשות קצת שהיה לאותם פרושים אחרי שנחרב בית המקדש, שהם אמרו, כמה שנחרב בית המקדש, אין טעם לאכול בשר, אין טעם לשתות יין, ובא רבי יהושע ואמר, עוד יותר, גם אין טעם אפילו לאכול לחם. כאילו הפרושים הם רק אמרו, אין טעם לעשות חוויות חיוניות, שורדים. ורבי יהושע אפילו אמר, גם אין טעם לשרוד, אין טעם גם לשתות מים, ואין טעם לאכול לחם. אלא מה? כל השנה אנחנו לא יכולים להיות במדרגה הזאת, של מה שבעצם היה צריך להיות, שחיים ללא נוכחות אלוקית, הם לא חיים. אין טעם לחיים, בלי השראת שכינה, בלי נוכחות אלוקית, בלי החלק הזה של שלושת החלקים האלה, בלי החלק השלישי. של מה שהרמב״ם מדבר עליו. אז באים הימים האלה ומחזירים אותנו טיפה, מפקסים אותנו, כן, קצת מחדדים אותנו, ואומרים לנו, תשמעו, באמת אין טעם לחיים, אנחנו לא יכולים ככה, אין טעם לחיים. כי אנחנו בחיים שאנחנו רחוקים, גלינו מעל שולחן אבינו, וזה לא חיים, אין טעם, אנחנו לא יכולים ככה לחיות. זה בעצם העבודה העיקרית של ימי בין המצרים. לחדד את החוויה הזאת שההווה עכשיו הוא לא הווה. זה לא נקרא חיים. זה אפילו לא נקרא לשרוד. בתשעה באב אנחנו עושים את זה בצורה הכי קיצונית. אנחנו עושים הפגנה. אנחנו כאילו יוצאים מן החיים ולא חיים בכלל. אפילו אנחנו לא מקיימים מצוות. כי אין גם טעם לקיים מצוות. אבל למה אין טעם לקיים מצוות? הרי אני ליטאי. מה אפשר לעשות? בהלכות תשעה באב כתוב לא לקיים מצוות. אז אני קצת בסתירה פנימית. לא, אבל זה שיש יום אחד שההוראה היא לא לקיים מצוות, לא ללמוד תורה ולא זה, זה כאילו מלמד על הדבר הזה שגם יש איזשהו ערך שחוץ מהנושא הזה של לימוד תורה, אם לימוד תורה היה הערך היחיד בעולם, אז לא יכול להיות שיגידו לנו יום אחד לא ללמוד תורה, נכון? זה שיגעון, זה מטורף. הרוגות שובר אמר, אני לא שומע לחזל בזה, אני לומד תורה בתשעה באב. אבל לא, אנחנו לא הרוגות שוברים, וכנראה חזל גם לא התכוונו שזה בסדר הדבר הזה. כן, אז הוא, אין גוזרים זרה לרוגות שובר, אלא אם כן יכול לעמוד, בו זה בסדר. אז יש לו פטור. אבל אנחנו שלא עד כדי כך, זה כנראה בשביל להסביר לנו שגם התורה אין לה ערך ללא שכינה, ללא החלק השלישי. אנחנו יודעים שכן, זה בנוי בצורה כזאת שיש, היסוד הראשון זה קודם כל תהיה ירא שמיים. על גבי זה תלמד תורה. על גבי זה! כן, הנושא הזה של השראת שכינה. הנושא הזה של השראת שכינה, אל תחשוב שזה איזה ספר, שזה דבר הזה. אם אתה לא, זה יום אחד צריך באמת לבטא את הדבר הזה, שזה לא שווה בלי הנושא הזה של השראת שכינה. זה היסוד הזה של ציפית לגאולה. כלומר, היסוד הזה שהלצפות לישועה זה חלק ממש מהותי ממה שהתורה רוצה לחנך אותנו אליו. איך זה נוגע אלינו בהמשך? טוב.